פסחים, דף קופחף, מתחילים בעזרת השם, דף קופיוטט עמוד ב' במשנה למטה. אוחזים ממש לקראת סיום המסכת. כבוד קדושת מרן האדמור, בא לאמרי אמת מגור, זכר צדיק קדוש לברכה, מסביר שהרי בהגדה של פסח, אומר בעל ההגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כל אחד מהבנים של האדם, לפי כל שאלה שהוא שואל, צריך לענות לו תשובה שתתאים לסוג ולרמה הרוחנית שלו. יש בן אחד חכם, יש אחד שמוגדר כרשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, כל אחד עם השאלות שלו וכל אחד התשובות שעונים לו לפי הרמה שלו, לפי הדרגה שלו. מה שואל הבן החכם? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? מתעניין לדעת את העדות, החוקים, המשפטים, הכל. ומה עונים לו? אומר האדמו"ר, בא לאמרי אמת, אומרים לו את המשנה שאנחנו תכף נקרא. המשנה כאן כותבת, אנחנו תכף גם נבאר אותה, בעזרת השם. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. זאת אומרת, למה בדיוק את ההלכה הזאת צריך לומר לאותו בן חכם? אבל אנחנו שכבר הגענו עד לכאן, ואנחנו ממש עומדים לקראת סיום המסכת, מבינים טוב את התשובה. התשובה היא, אומר האמרי אמת, אומרים לאותו בן חכם, בני אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. אתה רוצה באמת לדעת את כל העדות, החוקים והמשפטים? אין דרך קיצור. קח את מסכת פסחים, תלמד אותה מהדף הראשון עד הדף האחרון, עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. עד לשם תלמד. תלמד את כל המסכת. אז אתה תדע את כל העדות, את כל החוקים ואת כל המשפטים. אבל עכשיו ברצינות, מה בעצם המשנה כאן אומרת? זה נראה כמו איזה מדרש פליאה. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, מה הולך פה? אז צריך פשוט להכיר את השפה שהמשנה מתנסחת בה. מפטיר, הכוונה מלשון אדם שנפטר מחברו, דהיינו נפרד מחברו. אין מפטירין אחר הפסח. לא נפרדים אחרי אכילת קורבן פסח. כשמסיימים אכילת קורבן פסח, לא עושים את הדבר הבא. מה הדבר הבא? אפיקומן. אחרי שאכלת קורבן פסח, אל תיפטר על ידי האפיקומן. מה הכוונה אפיקומן? כולנו מכירים את האפיקומן שהשתרש בשפה שהמצה שאוכלים בסוף ליל הסדר נקראת אפיקומן. ככה אנחנו קוראים לזה באמת. אבל האמת היא שזה לא נכון. כי מה שהמשנה כאן אומרת אפיקומן, זה לא מתייחס לאותה מצה שאוכלים בסוף ליל הסדר שהיא נקראת אפיקומן. מה פתאום? להפך. היום היחיד בשנה שבו אסור לאכול אפיקומן זה דווקא ליל הסדר. מה הכוונה אפיקומן? יש בזה בגמרא שני פירושים. פירוש ראשון, אפיקו מן. אפיקו הכוונה בארמית תוציאו. מן הכוונה כלים, מנה. לא אומרים אחרי אכילת קורבן פסח, בוא וניפטר מהקורבן פסח על ידי שנוציא את הכלים מהמקום שבו אכלנו למקום אחר. בוא נלך לראות קצת מה קורה בליל הסדר אצל קרובי המשפחה שלנו, אצל הרב שלנו. לא, אסור אחרי שאוכלים קורבן פסח להוציא את הכלים מחבורה אחת לחבורה אחרת. זה נקרא אפיקומן לפי פירוש ראשון, זה הפירוש של רב. שמואל אומר, פירוש אחר, אפיקומן זה גם כן, מלשון אפיקו מן, תוציאו מן. מה זה מן? מיני מתיקה. דיינו, אל תיפטר מתוך האכילת קורבן פסח, על ידי הבאת מיני מתיקה. צריך שישאר לנו טעם טוב של הקורבן פסח בפה, לא לאכול אחר כך עוד דברים שיגרמו להפגת הטעם של הקורבן פסח. אם כן, יוצא לפי הדעה של שמואל, שהיא בעצם הדעה שאיתה אנחנו נלך בעזרת השם לאורך כל הסוגיה שלפנינו, שאפיקומן, יש מקומות שרגילים לאכול כל השנה, חוץ מבליל הסדר. דיינו, בסוף הסעודה להביא מיני מתיקה, איזה גלידה טובה, איזה קומפוט, איזה משהו מתוק. איזה שוקולדים, פיצוחים וכדומה. זה כל השנה אפשר להביא, אם זה שבת, אדרבה, מצווה להביא עונג שבת. אם זה יום טוב גם, עונג יום טוב. אבל בליל הסדר לא! לא מביאים אפיקומן. ליל הסדר אסור לאכול אפיקומן. פילי פלאים, רק צריך לדעת מה זה אפיקומן. אפיקומן זה מיני מתיקה שמביאים בסוף ליל הסדר. אז אם כן, בואו נקרא את המשנה שוב פעם. אין מפטירין אחר הפסח. אסור להיפטר אחרי שאכלנו קורבן פסח על ידי אכילת אפיקומן, על ידי אכילת כל מיני מתיקה, כדי שישאר לנו הטעם של הקורבן פסח בתוך הפה. הגמרא שואלת מהי אפיקומן ומביאה את שני הפירושים שפירשנו. פירוש ראשון אמר רב שלא יעקרו ויעבירו את הכלים אחרי שסיימו לאכול בחבורה שלהם מחבורה לחבורה אחרת. דיינו, לאכול רק באותה חבורה שבה התחלנו את הליל הסדר ובה אכלנו את הקורבן פסח, ולא להמשיך לאכול בחבורה אחרת. החשש שמא יבואו לאכול בחבורה אחרת גם עוד מהקורבן פסח. וההלכה היא שאסור לאכול קורבן פסח בשתי חבורות. לכן תקנו חכמים שלא יאכלו בליל הסדר ביותר מחבורה אחת. לא לעבור מחבורה לחבורה בליל הסדר. זה פירוש של רב. וכמו שאמרנו, לפי זה המילה אפיקומן מתפרשת כשתי מילים. אפיקו, תוציאו מן, מן הזה הכוונה כלים. אין נפטרים מאכילת קורבן פסח על ידי הוצאת הכלים מהחבורה הזאת לחבורה אחרת. זה בסדר, זה דעתו של רב. עכשיו אנחנו הולכים לעבור לדעתו של שמואל, ומפה עד סוף הסוגיה, זה רק לפי דעתו של שמואל, כמו שאמרנו שזה המנה האחרונה מיני מתיקה. שמואל אמר, אין מפטירין אחר הפסח, אל תיפטר אחרי אכילת קורבן פסח בהבאת מה? בהבאת אפיקומן. מה הכוונה אפיקומן? כל מיני דברים שרגילים להביא בסוף הסעודה, כגון, אני הייתי רגיל, בדרך כלל, אני רגיל, אומר שמואל, כל פעם בסוף הסעודה מביאים לי אורדילאי. מה זה אורדילאי? זה קמעים ופטריות. אז בליל הסדר אי אפשר להביא לי קמעים ופטריות כדי שישאר לי טעם של קורבן פסח בפה. וכן, לרב, מה שהם מביאים בסוף הסעודה היה גוזליה. הם מביאים לי גוזלות, הם מביאים לו גוזלות, פרגיות או משהו כזה. לאבא, לרב, זה אומר שמואל, אסור אחרי אכילת קורבן פסח להביא את המנה האחרונה. מביאה הגמרא עוד דוגמאות, ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן, גם הם סברו כמו שמואל, והם אמרו איזה דברים למשל מביאים בסוף הסעודה, כגון תמרים, כליות ואגוזים. תנא כבתי דרבי יוחנן, באמת בברייתא גם כתובים הדוגמאות האלה, אין מפטירין אחר הפסח כגון תמרים, כליות ואגוזים. אז אם כן, באמת יצאנו ברורים, מה הכוונה אפיקומן לפי דעתו של שמואל? הכוונה, תביאו מיני מתיקה או תביאו מנה אחרונה, זה לא חייב להיות דווקא מיני מתיקה, הנה אנחנו רואים פה קמעים ופטריות, רואים פה פרגיות, כל מיני דברים שרגילים להביא בסוף הסעודה, אל תביאו את זה אחרי אכילת קורבן פסח. ולמה? אז לפי דעתו של שמואל, כדי שישאר טעם של קורבן פסח בפה. יש כאן גם כן הבדל מאוד משמעותי להלכה, בין איך שרב מבאר את המילה אפיקומן לבין איך ששמואל מבאר את המילה אפיקומן. לפי דעתו של רב, יהיה מותר לאכול מנה אחרונה בליל הסדר. כל הבעיה רק לא לאכול במקום אחר, לא להמשיך לאכול, להמשיך את הליל הסדר בבית של מישהו אחר או בחבורה אחרת, כדי שלא יבוא לאכול שם קורבן פסח, אבל בחבורה שלך עצמה, סיימת לאכול קורבן פסח, לפי דעתו של רב, אתה יכול כן להביא מנה אחרונה ולאכול. רק שמואל, הוא זה שחולק על רב, הוא סובר שאסור לאכול שום דבר, אפילו לא בבית שלך, בחבורה שלך, אחרי אכילת קורבן פסח. עכשיו, בינתיים, כרגע, בזמן הגשת השיעור, בית מקדש עדיין לא ידוע לנו שהוא קיים, והוא עדיין לא נבנה. אנחנו מאוד מקווים שעד שהציבור ישמע את השיעור, אז כבר הדברים לא יהיו מעודכנים וכבר יהיה לנו בית מקדש. אבל בינתיים, כשאין בית מקדש, יש כאן נידון לגבי מה שאנחנו קוראים, דרך אגב, אפיקומן, אבל זה לא, לפי הלשון של הגמרא והמשנה, זה ממש לא נקרא אפיקומן, אבל מה שאנחנו אוכלים, הכזית מצה, שאוכלים בסוף ליל הסדר, מה שנקרא צפון, מה שאוכלים את המצה האחרונה של שזה זכר לקורבן פסח, האם אחרי המצה הזאת מותר כן לאכול מנה אחרונה, איזה מיני מתיקה וכדומה, או שאסור לאכול? מביאה הגמרא, אנחנו הרי עוסקים בדעתו של שמואל, שהוא זה שאומר שאסור לאכול מנה אחרונה אחרי קורבן פסח. בדעתו של שמואל יש שתי דעות. יש את הדעה הראשונה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שהוא סובר, מה שגם נהוג בזמננו הלכה למעשה, שגם אחרי מצה, דיינו מה שנקרא היום אפיקומן, אחרי המצה של צפון, אין מפטירין אחר המצה גם אפיקומן. זה קצת מבלבל שאומרים לך אפיקומן, ואתה רגיל שאפיקומן זה המצה שאוכלים בדרך כלל בסוף. אבל אנחנו צריכים להתרגל לזה, אפיקומן זה מנה אחרונה. והמצה זה מה שאנחנו קוראים היום אפיקומן, כן? אז אין מפטירין אחרי המצה האחרונה שאכלנו. בצפון, אפיקומן, דיינו, לא מביאים אחרי זה מנה אחרונה. זאת אומרת, עד עכשיו הרי דיברנו לעניין פסח, קורבן פסח שאסור לאכול אחרי זה, מיני מתיקה. פה אנחנו מדברים לגבי משהו זכר לקורבן פסח, שזה המצא של האפיקומן. האם אחרי זה מותר לאכול מיני מתיקה או אסור? אז לפי דבריו של שמואל אסור. כמו שאנחנו רגילים אחרי האפיקומן, מה שאנחנו רגילים לקרוא אפיקומן אחרי המצא האחרונה, לא אוכלים שום דבר אחר כך. טוב, מביאה הגמרא קושיה מהמשנה שלנו. לא כתוב אין מפטירין אחר הפסח אחרי המצה אפיקומן, אלא מתנן, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה תדייק מזה? רק אחר אכילת הפסח, עוד לא מפטירין אפיקומן, רק אז לא מביאים מיני מתיקה. אבל מה תדייק? לאחר אכילת מצה, אם אין לך קורבן פסח, אז מפטירין, אפשר כן להביא מנה אחרונה מיני מתיקה. עוד תגמר, זה לא קושיה. לא מבעיה כאמר, המשנה מדבר בצורה כזאת, שזה לא צריך לומר בכלל, מה שצריך לומר את זה המשנה אומרת. זאת אומרת, לא מבעיה, זה לא צריך לומר שאחר מצא שבא בלי קורבן פסח, דיינו בזמן שבית מקדש לא עומד על תילו, או אם יש בית מקדש, אבל כאלה שהם ערלים, שלא עשו להם ברית מילה, טמאים, או יש כל מיני כאלה שלא, דרך רחוקה וכדומה, כל אלה שלא יכולים להביא קורבן פסח, והם יושבים ליל הסדר רק עם מצא. אז אלה, אחרי שהם אוכלים את המצה שלהם, לא צריך להגיד, אומר שמואל, לא צריך להגיד שאסור להם לאכול שום דבר. למה? כי הטעם של מצה ברגע מתפוגג. אם אתה תאכל כל דבר אחרי המצה, כבר לא ישאר לך כל כך טעם המצה. אז זה לא צריך לומר שאסור לאכול אחרי זה. זה לא נפיש טעמי, הוא הטעם שנשאר בפה הוא לא כל כך חזק, אז לכן אסור לאכול שום דבר אחר כך, כדי שהטעם של המצה יישאר. אבל לאחר אכילת קורבן הפסח, זה בשר צלי, אפשר שאתה אוכל בשר צלי, אתה מרגיש את הטעם גם אחר כך, אפילו אם אתה תאכל דברים, עדיין נשאר לך הטעם, כי הטעם מאוד מאוד חזק. נפיש טעם, הטעם שלו הוא חזק, ולא מעצי הבורי, גם אם אתה תאכל משהו אחר, אתה לא תאכל להעביר את הטעם הזה כל כך מהר. אז אולי נאמר שלטלן בא, אולי אין שום בעיה לאכול אחרי אכילת קורבן פסח, מנה אחרונה, כמה שמלן שגם אחרי קורבן פסח אסור לאכול מנה אחרונה, מיני מתיקה. טוב, אז אם כן, במשנה שלנו אין קושיה ואין ראיה. שואלת הגמרא, אולי אומרת הגמרא, נעמה מסייע לי, אולי דווקא מהתוספתא, מהברייתא, נוכל להוכיח, כן כמו דבריו של שמואל. התוספתא אומרת ככה, שבליל הסדר באים לאכול, צריך לאכול מצה שהיא לחם עוני. מה הכוונה? כמו דרך שעניים אוכלים. קמח ומים, בלי שום תוספת. אם אתה שם בזה כל מיני תוספות, זה כבר נקרא מצה עשירה, ואי אפשר לצאת בזה ידי חובת מצה בליל הסדר. אבל, מחדש את הברייתא, שמותר לאכול את זה בליל הסדר, לא בשביל לצאת בזה ידי חובה. כמו שאתה אוכל דגים, בשר או כל שאר התבשילים, אתה יכול גם לאכול מצה עשירה, אלה שנוהגים כמובן שמתירים את זה. אז לכן מביאים פה דוגמאות כל מיני שהם דברים שלא ראויים לאכילת מצה, אבל הם קשרים לפסח, הם לא תפחו, הם לא החמיצו. למשל, הסופגנים, זה כמו רקיק, כמו מנוגיה כזאת שעשויה כמו ספוג, אולי מה שאנחנו קוראים לזה סופגניה. והדובשנין שמתוגנים בשמן ודבש, זה לא לחם עוני. אגב, הסופגנין, הבעיה שלה שלא יוצאים בידי חובת מצה, זה מכיוון שהיא אין עליה תואר לחם, היא לא נראית כמו לחם. לעומת הדובשנין, שזה כמו שאמרנו קודם, מכיוון שזה מצה עשירה, לכן לא יוצאים בידי חובת מצה, כי צריך לחם עוני. וכן, האיסקריטין, דברים שעשויים מעיסה מאוד רכה, זה מין כמו פינקייק אולי, דברים מהסוג הזה, שממש אתה שופך את העיסה, ואז אופה אותה. דברים כאלה, זה לא רק קשר למצה, אבל זה לא חמץ גם. לכן, אדם ממלא קריסו מהם, מותר לו לאכול מהם בליל פסח, ובלבד שיוכל כזית מצה. זכר המצה שנאכלה עם הקורבן פסח, מתי? באחרונה. הדבר האחרון שתאכל בליל הסדר, מה יהיה? מצה. חורה מדייקים מזה, דווקא באחרונה אין. דווקא אם הוא אוכל כזית מצה בסוף, אז הוא יכול לאכול לפני כן כל מיני סוגים של מאפים שהם לא חמץ, שהם קשרים לפסח. אבל אם הוא אוכל מצה בראשונה, הוא סיים לאכול מצה, הוא כבר אכל את המצה האחרונה שהיא זכר לקורבן פסח, שאנחנו קוראים לה אפיקומן, כן, מה שאוכלים בצפון, אז לא יהיה מותר לו לאכול שום דבר, לא איסקריטין, לא סופגנין ולא שום דבר. אז רואים מפה ראיה להסבר הראשון בדעתו של שמואל, לדעה הראשונה בדעתו של שמואל, שאחרי המצה שאנחנו אוכלים אותה היום במקום קורבן פסח, אסור לאכול שום דבר. נוכל גמרא גם פה, לא מבעיה כאמר. הברייתא אמרה את הדבר שצריך לחדש, והיא לא אמרה את מה שלא צריך לחדש. זאת אומרת, הברייתא נאמרה בצורה כזאת, זה החידוש, ולא צריך לומר את מה שהוא לא חידוש. לא מבעיה בראשונה, זה לא צריך לומר, שמותר לאכול את המצה כזית מצה בראשונה, ואם אכלת כזית מצה בראשונה, יהיה מותר לך לאכול את האיסקריטין ואת כל הדברים האלה. זה לא צריך לומר, בוודאי שיהיה מותר לך. לכאורה, כן? זאת אומרת, זה לא ראיה לשמואל, אפשר גם ככה לבאר את הברייתא. למה? למה זה לא חידוש להגיד דבר כזה? דקאחי לתאבון. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים שהבן אדם, כשהוא בא בליל הסדר לאכול מצה, שהוא אוכל את המצה בתאבון, כי זה הרי מצווה. לא שהוא יאכל את כל הדברים ובסוף יגיע למצה שהוא כבר לא רעב. שיהיה לו חשק לאכול את המצה. כשאדם אוכל מצה בשמחה, אז מביא לו את כל הסגולות הגדולות של המצה. לכן חשוב לנו שהבן אדם יהיה קצת רעב כשהוא בא לאכול את המצה. אז אומרים לו, תראה, אכלת מצה בהתחלה? אכלת את זה כבר לתאבון? בסדר, אז אולי תאכל אסקריטין ודובשנים וכל מה שאתה רוצה, סופגנין. זה לא צריך לומר. אבל, אתה יודע מה החידוש שכן צריך לומר? שבן אדם יכול לאכול את האסקריטין והדובשנים וכל אלה, והסופגנין, אפילו שהוא אוכל מצה באחרונה. זה חידוש. מה, אחרי שהוא מילא קריסו בכל הסופגנין וכל זה, כבר שבע לגמרי, יבוא יאכל מצה? אולי תאמר, אני לא נותן לו לאכול את כל, את כל המאפים האלה. דיל מעטי למאכל אכילה גסה, אולי יבוא לאכול את אכילת מצת מצווה, יבוא לאכול את זה אחרי שהוא כבר שבע, זה נקרא אכילה גסה. אז אימא לא, אולי זה אני יאסור עליו. בשביל זה, כמה שמנן הברייתא, שגם אכילה גסה מותר לאכול מצת מצווה, גם כשהוא שבע. אז אם כן, אתה יכול גם לבאר את הברייתא בצורה כזאת, שמותר לאכול מצה, זאת אומרת ככה, שאפילו אחרי אכילת מצה מותר לאכול גם שאר דברים. ואנחנו לא מחשיבים את המצה כמו קורבן פסח. אז תשאל, למה כתוב בברייתא הזאת שהכזית מצה צריך לאכול בסוף? זה הפוך, זה חידוש יותר גדול. זאת אומרת, זה פשוט שאם אתה אוכל את המצה בהתחלה, מותר לך לאכול אחר כך סופגנים ודובשנים ואיסקריטין. כי אתה כבר את המצה אכלת לתאבון. רוצים לחדש לך, אפילו בהתחלה אתה יכול לאכול את האיסקריטין והדובשנים והסופגנים. כל הדברים מהסוג הזה, את כל המאפים האלה. אפילו שאתה תאכל בסוף רק את הכזית מצה, אולי לא תאכל את זה כל כך לתאבון. בכל זאת זה מותר. אז אם כן, אפשר לבאר את הברייתא ככה, אפשר לבאר את הברייתא אחרת, אז ראיה לשמואל אין מכאן. בכל אופן, אנחנו כן נחדד ונאמר, שלהלכה אנחנו פוסקים כן כמו איך שהסברנו עכשיו בדעתו של שמואל, שמה שאוכלים מצה, כזית מצה בסוף, זה כמו הקורבן פסח, ואחרי זה אנחנו לא אוכלים שום דבר. אפשר רק לשתות את הכוס יין, מה ששותים את הכוסות של ברך ושל הלל, אפשר לשתות את הכוסות יין האלה, לאכול לא אוכלים אחרי זה כלום, אפשר לשתות מים, אדם שצמא. צריך כדי שישאר לנו את הטעם של המצה בפה, כל הליל הסדר. הגמרא מביאה פה דעה אחרת, דעה הפוכה בדעתו של שמואל, ואנחנו לא פוסקים כמו הדעה הזאת להלכה. מרזוטרא מתני הכי, מרזוטרא למד את דעתו של שמואל בצורה אחרת. אמר רב יוסף, אמר בשם רב יהודה, שאמר בשם שמואל. בדיוק הפוך ממקודם. מפטירין אחר המצה אפיקומן. אין שום איסור לאכול כל מיני מתיקה אחרי אכילת המצה האחרונה, כזית מצה האחרונה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? במשנה שלנו דווקא יש לזה ראיה. נעמה מסייע לי. המשנה אומרת, אין מפטירין אחר הפסח, מנה אחרונה, מה שנקרא אפיקומן. אבל דווקא אחר הפסח הוא דלא, אבל אחר מצה, מפטירין כן, אפשר להביא מנה אחרונה. דוחה הגמרא לא מבעיה כמה. המשנה מדברת בצורה כזאת, את מה שלא לא חידוש, לא צריך לומר בכלל. אני אגיד לך מה שכן חידוש. זה לא צריך לומר, לא מבעיה, אחר מצה, דלא נפיש טעמי. זה לא צריך להגיד שבזמן שאדם לא אוכל קורבן פסח, מכל סיבה שהיא, או כן, בית מקדש, או כי הוא בעצמו לא יכול להביא קורבן פסח, לא צריך לומר שאם הוא אוכל מצה בסוף, אז שלא יאכל אחר כך דברים אחרים כדי שישאר לו טעם מצה. כי כל דבר הכי קטן יבטל ממנו טעם מצה, יפיג לו את הטעם המצה. אז זה לא צריך לומר שאסור. אבל לאחר פסח, אחרי אכילת קורבן פסח, שזה צלוי וזה טעם שנשאר חזק בפה, אימא לא, אולי אין שום איסור לאכול אחר כך כל מיני מתיקה, כי הרי הטעם בכל אופן יישאר, הטעם של, של הפסח, כי זה מאוד חזק. כמה שמלן שגם אחרי קורבן פסח אסור לאכול, אז אין ראיה לרב יוסף. עכשיו מביאה הגמרא את אותה ברייתא שהבאנו מקודם, שמקודם הבאנו לזה, את זה בתור ראיה, לפי ללשון הקודמת שאמרנו, שאחריה מצא גם אסור לאכול אפיקומן. פה זה לכאורה יהיה קושייה. מי טבעי, הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין, אדם ממלא קריסו מהן בליל הסדר. מותר לו לאכול את זה אם זה קשר לפסח. ובלבד שיוכל כזית מצא מתי? באחרונה. זאת אומרת שאחרי המצא אסור לאכול שום דבר. באחרונה אין, בראשונה לא. דוחה הגמרא גם פה. לא מבייקה אמר. זה נאמר הברייתא הזאת בצורה כזאת שמה שפשוט לא צריך לומר. צריך לומר רק את החידוש. לא מבעיה בראשונה. זה לא צריך לומר. שאם הוא אוכל בהתחלה כזית מצא, אז ברור לנו שאחר כך מותר לו לאכול את כל המינה המאפים האלה שהם לא חמץ. דקה אכיל את האבון, כי הרי את המצא הוא כבר אכל את האבון, יצא ידי חובה. אבל באחרונה, אחרי, אם הוא עדיין לא אכל מצא, והוא רוצה לאכול מצא בסוף, אז אולי נאסור עליו בינתיים לאכול מאפים אחרים. דעתי למחלה, אולי יבוא לאכול את אכילת מצא בסוף, אכילה גסה אחרי שהוא כבר שבע. אימא לא, לכן יהיה אסור לו לאכול מיני מאפים, כדי שלא יאכל אחר כך את המצא, אכילה גסה. כמה שמלן שמותר, אז אם כן, אין מפה קושייה על רב יוסף. בכל אופן, יש פה שתי דעות בדעתו של שמואל, מה לגבי המצה, שאין קורבן פסח, כשאוכלים מצה בסוף, אם מותר אחרי זה לאכול דברים אחרים או לא, יש דעה אחת בשם שמואל שאסור, יש דעה אחרת בשם שמואל שמותר, ולהלכה מה שאנחנו יודעים, המנהג הוא שמחמירים ומייחסים למצה שאוכלים בסוף, את אותה חשיבות כמו קורבן פסח. אמר רבא, אכילת מצה בליל הסדר, אפילו כשבית מקדש אינו עומד על תילו בזמן הזה, יש לנו זכות באכילת מצה, שזה מצווה דאורייתא. זוכים לאכול מאכל מהתורה, מאכל היחיד שאוכלים, שהוא מאכל שמצווה מהתורה לאכול אותו. מצה. וככה באמת ההלכה. ומרור בזמן הזה הוא רק מדרבנן. שואלת הגמרא, למה? מה ישנה מרור? למה מרור זה רק מדרבנן? כי כתוב כשבאים לאכול קורבן פסח, אומרת התורה, דכתיב, על מצות ומרורים יאכלו. שאתה אוכל את הקורבן פסח על מצות ומרורים, אבל אם אין קורבן פסח, אז המרור גם כן אין עליו חיוב מהתורה. בזמן דייק הפסח יש מרור, בזמן דייק הפסח לק המרור, אם יש פסח יש מרור, אם אין פסח אין גם מרור. אז אם כן, הרי כתוב באותו פסוק גם מצות. אז מצה נמי, אולי נאמר שגם מצוות אכילת מצה בזמן הזה לא תהיה מהתורה. למה? כי אין קורבן פסח. אכתיב על מצות ומרורים יאכלו, ואם אין יאכלו, אז אין מצות ומרורים, אם אין קורבן פסח, אז גם מצה, אין מצוות עשה מהתורה לאכול. מתרץ את הגמרא, זה שונה המצה מהמרור. מרור באמת זה רק עם קורבן פסח, אבל מצה מהדר הדר ביקרא, התורה הרי חזרה וכתבה את המצווה של אכילת מצה. בערב תאכלו מצות, ליל הסדר יש מצווה לאכול מצות, גם בלי קורבן פסח. זה דעתו של רבא, וככה גם אנחנו פוסקים להלכה. ורבך הבר יעקב אמר, אחד זה ואחד זה דרבנן, לא רק מרור בזמן הזה דרבנן, אלא גם מצה בזמן הזה דרבנן, כי כתוב על קורבן פסח על מצות ומרורים יאכלו, אבל אם אין קורבן פסח, אז גם המצה וגם המרור, אין מצווה מהתורה לאכול, זה רק מדרבנן. שואלת הגמרא אלא אכתיב בערב תאכלו מצות, הרי כתוב על מצות, בערב תאכלו מצות, שזה לא קשור לקורבן פסח בדווקא, מתרץ את הגמרא, זה לא מדבר בזמן הזה, אלא היא מבא אליי בזמן שבית מקדש קיים. לטמא, שהיה בדרך רחוקה, שהוא לא יכול להקריב קורבן פסח, אז אומרים לו, בערב תאכלו מצות. סר קדת החמינה, כי אילולי שהתורה הייתה כותבת שהוא צריך לאכול מצות, היה עולה בדעתנו לומר, כיוון בפסח לא אכלה, כיוון שהוא טמא, או שבדרך רחוקה הוא לא אוכל קורבן פסח, הוא לא בירושלים, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח, אז אולי מצה ומרור נעמי לא נאכול, אז שלא יצטרך לאכול גם מצה ומרור, כי על זה כתוב, על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח, אבל אם אין קורבן פסח, אז אולי גם לא יהיה מצה ומרור. לכן, כמה שמלן, מחדש לנו שגם הם חייבים לאכול מצה, אפילו שהם לא הקריבו קורבן פסח. שואלת הגמרא, ורבא, שהוא סובר, שמה שכתוב בערב תאכלו מצות, לא מדבר על טמא ושהיה בדרך רחוקה, אלא זה מדבר על בזמן הזה, שאין קורבן פסח, בכל זאת יש חיוב לאכול מצה, אז אם כן, מאיפה הוא ילמד לאדם שהוא טמא ובדרך רחוקה, שהם חייבים במצה, למרות שהם פטורים מקורבן פסח. הוא יתרץ, אמר לך, טמא ושהיה בדרך רחוקה, לא צריך קרא. לא צריך פסוק כדי ללמד אותנו שהם חייבים לפחות במצה. למה? דלוגר אי מערל ובן נחר, הם לא פחות מערל שלא עשו לו ברית מילה, ובן נחר שנתנקרו מעשיו חלילה לאביו שבשמיים, שהוא נהיה מומר, יהודי מומר, שהם הרי לא אוכלים קורבן פסח. דתניא הפסוק אומר, לפני כן כתוב, חמישה פסוקים קודם כתוב, כל בן נאחר לא יאכל בו. אחר כך כתוב כל ערל לא יאכל בו. אז יש כתוב בו, גם במומר וגם בערל, דורשים. בו בקרובם פסח אינו אוכל, אבל הוא אוכל במצא ובמרור. אז אם כן אומר רבה, מה שונה תמה ומי שבדרך רחוקה, גם הם, אמנם קרובם פסח הם לא אוכלים, אבל מצא ומרור הם כן יוכלו לאכול. ואידך רבה חבא יעקב יגיד לך, מה אתה רוצה ללמוד? תמה, או מי שלא היה בירושלים, היה בדרך רחוקה, שהם לא יכולים לאכול קרובם פסח, בכל זאת הם יאכלו מצא, ילמדו מהפסוק שנאמר לגבי אדם שלא עשו לו ברית מילה, או לגבי מומר? מה פתאום? אי אפשר ללמוד מהם. כתיב בהי, צריכים פסוק מיוחד בשבילהם לגבי אדם שלא עשו לו ברית מילה ולגבי מומר, וכתיב בהי צריך גם פסוק מיוחד בשביל תמה ומי שלא נמצא בירושלים נמצא בדרך רחוקה. וצריך פסוק בשביל כל אחד מהם. למה? מסביר הרשב"ם, תמה שבדרך רחוקה, אם לא היה כתוב בערב תאכלו מצות, כדי ללמד אותנו שלמרות שפסח הם לא אוכלים מצה הם יאכלו, הייתי אומר, נכון שמומר וזה שלא עשו לו ברית מילה, אפילו שהוא לא אוכל פסח הוא אוכל מצה. אבל אני מבין גם למה. כי אם לא יאכל מצה עכשיו, מתי הוא יאכל? אין לו פסח שני הרי. אבל לעומת זאת, תמה ובדרך רחוקה, פסח ראשון הוא לא אוכל קורבן פסח, הוא שלא אוכל גם מצות. מה הבעיה? הוא יאכל בפסח שני גם את הקורבן פסח וגם את המצות. אולי נאמר שהוא לא צריך לאכול מצות בפסח ראשון, לכן צריך פסוק מיוחד, אגיד לנו שהוא כן צריך לאכול מצות בפסח ראשון. אם היה כתוב רק בערב תאכלו מצות, לא היה כתוב בכלל שערל ובן איכר לא יאכל בו בקורבן פסח, אבל אוכל הוא במצה ומרור, הייתי אומר, תשמע, על מי מדברים פה? על מי כתוב הפסוק בערב תאכלו מצות? זה לא מדבר בכלל על תמה שבדרך רחוקה, הם יכולים לאכול פסח שני. אתה יודע על מי זה מדבר? דווקא על ערל, שלא עשו לו ברית מילה. דווקא על אדם שהוא מומר. אלה לא יוכלו לאכול לא פסח ראשון ולא פסח שני, אז לפחות בערב פסח, בליל פסח, בליל הסדר, תאכלו מצות. ואז לא הייתי יודע מאיפה נלמד, לאדם שהוא תמה ושבדרך רחוקה, שגם הוא, נכון שהוא לא אוכל קורבן פסח, אבל לפחות שיוכל מצה, שזה צריך להיות כתוב, גם כל ערל לא יאכל בו, וכל בן איכר לא יאכל בו, בקורבן פסח, אבל במצה ומרור כן יאכל, וגם בערב תאכלו מצות, כדי ללמד לתמה ושבדרך רחוקה, שנכון שפסח הם לא יאכלו, אבל מצה הם יאכלו, ואם כן אין לנו פסוק לחיוב מצה בזמן הזה, לכן סובר רבה חבר יעקב, שמצה בזמן הזה, זה גם כן רק מדרבנן, ולא רק מרור. אבל בכל זאת, רבה סובר שמצה בזמן הזה, זה כן מצווה מן התורה. ותניא כבתי דרבה, גם יש ברייתא מפורשת שמחזקת את דעתו של רבה. הפסוק אומר, ששת ימים תאכל מצות, מהיום הראשון, שישה ימים, ומה ביום שביעי של פסח? ביום השביעי עצרת להשם אלוקיך, אין חיוב לאכול מצה. מה יום השביעי רשות? דיינו, אתה רוצה לצום? אתה לא חייב לאכול מצה. אתה רוצה לאכול דברים אחרים, בשר, דגים? אתה לא חייב לאכול מצה. אף ששת ימים, גם הם רשות, אתה לא חייב לאכול מצה. מה הייתה? מה? דיברנו על שביעי של פסח. מי דיבר על שישה ימים הראשונים? אז התשובה לזה היא שכשקיבלנו את התורה, קיבלנו איתה 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. יש כאלה שזוכים לומר את זה כל בוקר לפני תפילת שחרית. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהן. והרבה מהאנשים גם לא מבינים מה הם אומרים, אז הנה עכשיו לפחות את אחת המידות הלא כל כך מפורסמות הם ידעו. אבי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, אני קודם קורא את הכלל הזה, את המידה הזאת, ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. מה פירוש? אז בואו נסביר את הפירוש של הכלל הזה, תוך כדי שנבאר גם כן איך זה נוגע פה לענייננו. החיוב אכילת מצה, הוי דבר שהיה בכלל, הוא היה חיוב כללי לכל שבעה ימים. הפסוק אומר, שבעת ימים תאכל מצות. אז יש כלל כל השבעה ימים לאכול מצות. ויצא מן הכלל, עכשיו הבאנו פסוק, שמוציא מהכלל, כי כתוב רק ששת ימים תאכל מצות. אז היום השביעי יצא מהכלל הזה. כשהוא יצא, ללמד, לא ללמד על עצמו יצא. לא רק על שביעי של פסח הוא יצא ללמד שאין חיוב לאכול מצה. אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שכל השבעה ימים אין חיוב לאכול בהם מצה. יכול אף לילה הראשון של פסח, המצוות אכילת מצה תהיה רק רשות, כי הרי הוא גם כן למד משביעי של פסח. תלמוד לומר פסוק נוסף, הפסוק אומר על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח, שיש חיוב לאכול עם הקורבן פסח מצה ומרור, אבל אין לי אלה בזמן שבית המקדש קיים. כשיש קורבן פסח יש גם מצה ומרור, בזמן שבית המקדש קיים מניין שגם שם יש חיוב לאכול מצה למרות שאין פסח. תלמוד לומר בערב ליל הסדר תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה, יש חובה לאכול מצה בליל הסדר, וככה באמת נפסק להלכה. אם אדם לא רוצה לאכול מצות בפסח, הוא לא חייב לאכול מצות בפסח, אבל בליל הסדר הוא חייב לאכול. יש חובה מהתורה לאכול את הכזית מצה בליל הסדר. אומרת המשנה, אנחנו הרי יודעים את ההלכה שקורבן פסח צריך לאכול אותו בחבורה אחת. אותה קבוצה אוכלים את הקורבן פסח. אי אפשר להתחיל לאכול חלק מהקורבן פסח בקבוצה אחת, ואז לעבור לקבוצה אחרת. אין דבר כזה. מחדש את המשנה, שאם נרדמו כל בני הקבוצה, ומתעוררים אחר כך, זה עכשיו כמו שהם קבוצה חדשה. סתם כך, יש פה גם כן איזשהו מסר מאוד יפה, שבן אדם מתעורר, הוא נהיה בן אדם חדש. זה חבורה חדשה. אסור לאכול קורבן פסח בשתי חבורות. אז זה גם כן, זה גם איסור. לכן, אם ישנו מקצתם של בני החבורה, לא כולם, אז אם התחילו לאכול קורבן פסח וחלק נרדמו, היו עייפים, היה הרבה עבודה בערב פסח, ולא עשו את ההצעה הטובה שראוי לכל אחד לעשות, קצת לנוח בערב פסח, ונרדמו חלק מהקבוצה, חלק מהחבורה נרדמו באמצע אכילת קורבן פסח, אז מכיוון ששאר בני החבורה עדיין ערים, אז גם הם יאכלו כשהם יתעוררו, וזה לא נחשב שהם אוכלים עכשיו בשתי חבורות, כי נשארו חלק מהחבורה שהם עדיין ערים. אבל אם כולם נרדמו, אז גם כשהתעוררו לא יאכלו. למה? זה נראה כאילו שהוא אוכל את הקורבן פסח בשתי מקומות, ואסור לאכול קורבן פסח בשתי מקומות. רבי יוסי לעומת זאת, הוא חולק על תנא קמא. הוא אומר, לפי דעת הרשב"ם בכל אופן, ככה הוא מבאר את דברי רבי יוסי, אומר, מה אתם אומרים? שאם חלק מבני החבורה ממש ישנו עמוק, נרדמו, אתה אומר שהם יכולים להתעורר ולהמשיך לאכול קורבן פסח? אין דבר כזה. אם הם רק נתנמנמו, תכף הגמרא תגיד מה זה להתנמנם, מה ההגדרה של זה, אז יאכלו. אבל אם הם ממש נרדמו, אותם אלה שנרדמו, כשהם מתעוררים לא יאכלו. זהו, זה לגבי אלה שנרדמו. עכשיו אנחנו עוברים לעוד הלכה. הקורבן פסח. עד מתי אפשר לאכול קורבן פסח? עד חצות של ליל הסדר. זה בכל אופן דעתו של רבי, שהגמרא מביאה בהמשך, רבי אלעזר בן עזריה. אפשר לאכול קורבן פסח רק עד חצות. חצות הלילה. אחרי חצות הלילה זה נקרא בשר שנשאר מהקורבן פסח, זה נקרא נותר. בשר שנותר מטמא את הידיים. תכף הגמרא תגיד שזה תקנה של חכמים, בגלל אלה שמתעצלים מלאכול את הקורבן מהר. הפסח אחר חצות של הלילה הראשון מטמא את הידיים כי הוא נחשב נותר. עוד הלכה אומרת המשנה, גם פסולים אחרים, גם הפיגול, גם הוא מטמא את הידיים. פיגול זה כשמקריבים את הקורבן, לאו דווקא פסח, זה שמקריב את הקורבן בשעת אחת העבודות שמעכבות, שזה או שחיטה, או קבלה של אדם בכלי שרת, או הולכת הכלי שרת עם אדם אל המזבח, או זריקת אדם או שפיכת אדם אל המזבח, אם באחת העבודות האלה חשב זה שעשה את העבודה, מחשבה מאוד מאוד מוזרה אפשר לומר, כן? חשב מחשבה שהוא עושה את העבודה על מנת שאת הקורבן הזה יאכלו אחרי הזמן של האכילה של הקורבן. אז זה נחשב פיגול. זאת אומרת, בסוף אכלו את הקורבן בזמן. זה לא איזה משהו שבאמת היה פה... הקורבן מבחינתו הוא קומפלט, מושלם, הכל בסדר. הקריבו אותו כרגיל, אכלו אותו כרגיל. רק מה הבעיה הייתה? שזה שעשה את העבודה של הקורבן חשב איזושהי מחשבה מוזרה שהוא מקריב את הקורבן על מנת שהיא תאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו. לנו קורבן פסח למשל, הוא חשב שיוכלו את זה ביום טוב הראשון, בבוקר. ולא בליל הסדר עד חצות. אז הוא עושה את הקורבן הזה לפיגול. אז הדין שהבשר של הפיגול מטמא את הידיים. הכהן הזה נטמא, הידיים שלו נטמאות. כדי לקנוס אותו, בשביל שלא יהיה רשע כזה ויפסול קורבנות של אנשים. אז הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. אז הנותר כבר אמרנו קודם, שהבשר שנשאר, הבשר של הקורבן שנשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, הוא מטמא את הידיים. למדנו לגבי אוכלים קורבן פסח, באמצע נרדמו. אז אם, אומר רבי יוסי, אם קצת מבני החבורה רק התנמנמו ולא ממש נרדמו, הם יכולים להמשיך לאכול קורבן פסח. אבל אם הם ממש נרדמו, גם אם לא כולם נרדמו, רק חלק, אלה שנרדמו לא יוכלו לאכול אחר כך את המשך הקורבן פסח. מה ההגדרה של נתנמנמו? איך ידע מי נתנמנם? אמר רב אשי, מתנמנם זה הכוונה נים ולא נים. נים הכוונה ישן. ישן ולא ישן, אבל מצד שני גם טיר ולא טיר. טיר הכוונה ער. הוא ער אבל הוא גם לא ער לגמרי. זאת אומרת, הוא קצת ער וקצת ישן. מה ההגדרה המדויקת? אני מביא לך בדיוק. כגון, דקר אלי, אם אתה קורא לו שלמה, ואני, הוא אומר לך, כן, הוא לא ישן ממש. אבל מצד שני, לא ידע להדור אי סברה. אתה שואל אותו למשל, תגיד, שלמה, איפה הנחת את, את הצלחות? איפה הנחת? מה אתה שואל? מה? הוא לא כל כך, הוא עדיין לא נהיה מפוקס, הוא עדיין לא צלול. לא ידע להדור אי סברה. אבל, וכמעט כרלי מתקר, שמזכירים לו, תגיד, אתה הנחת את זה שם על המדף למעלה? כן, 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 שם הנחתי את זה. אז זה נקרא, כשמאדם נמצא בדיוק ברמת צלילות הדעת הזאת, הוא נחשב מתנמנם. תספר את הגמרא, אביי, הרי היה יתום. כשהוא נולד, אמא שלו נפטרה, אביו נפטר קודם. אז מי שגידל אותו היה רבא. גם בגשמיות וגם גידל אותו בתורה כמובן. הוא היה תלמיד גם של רבא. אביי יום אחד זכה לשבת ליל הסדר אצל רבא. אבי יתיב כמי דה רבא. חזה דקה נמנם. אביי ראה את רבא איך שרבא קצת התנמנם. ופה לא היה בית מקדש. אז הנידון פה זה לעניין אכילת מצה. התחיל לאכול חלק מהמצה ונתנמנם באמצע. אמר לי, אז אביי שאל את רבא, כבוד הרב, מינם קנאים מר? האם הרב ממש נרדם? ואז אסור לרב להמשיך לאכול. אמר לי, לא מינם קנאים, אלא מינומי כמנמנם. זה הבדל, זה נקרא לא ישן אלא מתנמנם. ולכן אני יכול להמשיך לאכול. למה? כי אתה ער עדיין. ובני חלק מבני החבורה פה ערים. ותנן, נתנמנמו, יאכלו. אם נתנמנמו חלק מבני החבורה והתעוררו, יכולים אחרי זה להמשיך לאכול. אבל אם הם נרדמו, לא יאכלו. אז אני לא ממש נרדמתי, אז אני יכול להמשיך לאכול. יש כאן איזשהו נקודת חיזוק. יש לפעמים בעם ישראל יהודים שלצערנו הרב, מקיימים את הפסוק ביונה הנביא, מה לך נרדם? רדומים ככה באבלי הזמן, שקועים כל היום רק בחומר, לא קולטים מימינם ומשמאלם, והנה השם ניצב עליו, יש בורא לעולם, הם לא, הם חיים באיזושהי תרדמת כזאת. ומצד שני, יש כאלה אחרים שהם ערניים, הם זוכרים טוב טוב מהקדוש ברוך הוא. אז בעצם, כיוון שלא כל בני החבורה ישנים, יש כאלה שעדיין ערים, אז גם אלה שמתנמנמים, גם הם עדיין נחשבים חלק מהעניין, עדיין הם, יש להם את האפשרות לחזור לעצמם. זאת אומרת שאלה שהם זוכים להיות צלולים בעבודת השם ולהמשיך לעבוד השם, הם מסייעים גם לאלה שקצת חלשים, קצת מתנמנמים, שגם הם בסופו של דבר יהיה להם את האפשרות לחזור לעצמם, וכשיגיע מלך המשיח יוכלו גם כן להצטרף להיות חלק מהשמחה הגדולה, שהם רק התנמנמו והיו חלק אחרים שהיו ערים, אז אלה שעדיין ערניים ומקיימים תורה ומצוות כמו שצריך, הם עוזרים גם לאלה שקצת מתנמנמים וקצת נרדמים בשמירה. לא ממש נרדמים, אלא מתנמנמים. להם באמת, גם לפי דעתו של רבי יוסי, האלה שערים עוזרים. כמו שאמרנו, בשר של כל הקורבנות שנשאר אחרי הזמן שהקציבו לאכילה שלו, הוא נחשב נותר. ואז הוא מתמת הידיים. קורבן פסח, כמה זמן הקציבו לאכילתו? ליל הסדר. אבל כאן המשנה אומרת, הפסח אחר חצות כבר מתמת הידיים וכו'. זאת אומרת שהזמן אכילת מצה, הזמן אכילת קורבן פסח זה מהתורה רק עד חצות. אלמה מחצות אבל אין נותר. אחרי חצות זה כבר נחשב נותר. זה כבר אחרי הזמן של האכילה מהתורה. מה נתנה? הרי התורה אומרת לא תותירו ממנו עד בוקר. למה אתה אומר עד חצות כבר? רק עד אז אפשר לאכול קורבן פסח. אמר רבי יוסף, לא, זה ויכוח ישן. יש רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא התווכחו בעניין הזה. מתנה של המשנה שלנו זה רבי אלעזר בן עזריה הוא. שהוא מביא תכף דרשה מפסוק שמהתורה מותר לאכול קורבן פסח רק עד חצות. מה הכוונה לא תותירו ממנו עד בוקר? זה בשביל ההמשך. מה כתוב אחרי זה? והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. שהשריפה היא אחר כך. לא תותירו ממנו עד בוקר ראשון, אני נותר ממנו עד בוקר, בעש תשרופו בבוקר שני. אל תשרוף את זה בבוקר הראשון, אחרי הליל הסדר, כי אז זה יום טוב, אלא תשרוף את זה בבוקר השני, ביום ראשון של חול המועד פסח. בכל אופן, לומד מזה בדרשה אחרת. דתניא, הפסוק אומר, ואכלו את הבשר של הקורבן פסח, בלילה הזה. הזה, בסדר? כך כתוב. רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בקרבי קורבן פסח בלילה הזה, ונאמר להלן במכת בכורות, גם כתוב הלשון הזה. ועברתי בארץ מצרים, בלילה הזה, מתי היה מכת בכורות? ויהי בחצי הלילה, והשם יכה כל בכור בארץ מצרים, זה בדיוק בחצות. ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה למכת בכורות. מה להלן? כמו שמכת בכורות בפועל, מתי זה היה? עד חצות. אף כאן, קורבן פסח, מה שכתוב בלילה הזה, הכוונה רק עד חצות. זה רבי אלעזר בן עזריה. אמר לו רבי עקיבא, אבל לא נאמר חיפזון. כתוב שצריך לאכול את המצה הזאת בחיפזון. אז אם כן, מתי זה חיפזון? מתי יצאו ישראל בחיפזון ממצרים? לא יצאו באמצע הלילה, הם הרי יצאו בבוקר. אז אם כן, עד שעת חיפזון אפשר לאכול מהקורבן פסח עד הבוקר. כתוב, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, בבוקר הם יצאו. אז אם כן, הראיה שלי, שאפשר לאכול קורבן פסח כל הלילה. אם כן, תשאל אותי מה תלמוד לומר בלילה הזה, אז קודם כל, מה תלמוד לומר בלילה? אם כבר כתוב שאוכלים את הקורבן פסח בחיפזון, עד שעת חיפזון, עד הבוקר, אז לא צריך כתוב שאפשר לאכול את זה בלילה. ברור שאפשר לאכול את זה בלילה. אז למה כתוב בלילה? כדי ללמד אותנו, יכול היית לחשוב שיהיה נאכל כמו שאר הקודשים ביום? באיזה יום? באותו יום שחטו את הקורבן פסח. שחטו את הקורבן פסח בי"ד בניסן, באותו יום י"ד בניסן, אפילו לפני ליל הסדר, כבר יהיה מותר לאכול מהקורבן פסח, כמו שאר הקורבנות. אפילו קורבן שנאכל ליום ולילה, כמו קורבן תמיד למשל, אתה יכול לאכול אותו גם ביום שהקרבת אותו. לא דווקא בלילה. הייתי חושב שאפשר לאכול גם קורבן פסח ביום שלפני. תלמוד לומר בלילה. דווקא בלילה הוא נאכל, ולא נאכל ביום של השחיטה. וביום שלאחר מכן גם לא, כי כתוב בחיפזון. עד הזמן של חיפזון. וזה שכתוב בלילה, אבל כתוב גם את המילה הזה, רבי עקיבא היה, זה מה יביד להם, היא באה אליה למיעוט לילה אחר ודעתה. שאתה לא יכול לאכול את הקורבן פסח לשתי לילות. הרי בדרך כלל הקודשים קלים, למשל קורבן שלמים, לכמה זמן הוא נאכל? שתי ימים ולילה שביניהם. זאת אומרת, ביום שהקריבו את הקורבן שלמים, ובלילה, וביום שלאחר מכן. שתי ימים ולילה באמצע. הייתי אומר, הרי קורבן פסח אפשר להתחיל לאכול אותו רק בלילה. אז אולי תגיד, במקום שתי ימים ולילה אחד, יהיה שתי לילות ויום שביניהם ויום אחד. שר קלת החמינה, הועיל ופסח הוא קודשים קלים, וגם שלמים הוא גם קודשים קלים, אז הם דומים. מה שלמים נאכלים? לשני ימים ולילה אחד. כתוב, ביום זבחכם יאכל וממחרת. אף קורבן פסח, מכיוון שמתחילים לאכול אותו בלילה, עוקים לילות במקום ימים. קורבן שלמים מתחילים לאכול אותו ביום, אז הוא נאכל יום ולילה ויום. קורבן פסח שמתחילים לאכול אותו בלילה, יאכל לילה, יום ולילה. יהיה נאכל לשני לילות ויום אחד. יהיה אפשר לאכול אותו גם בליל ליל ט"ו בניסן, גם ט"ו בניסן בבוקר, וגם בליל ט"ז. עכשיו, ביום אנחנו לא נאכל אותו, כי צריך לאכול אותו בחיפזון דווקא בלילה. אבל בכל אופן, היום לא יגרום שהוא יחשב נותר. לא יחשב שהוא נשאר אחרי הזמן האכילה שלו. בשביל זה, כתב רחמנה, הלילה הזה, דווקא ליל הסדר, ולא בלילה של יום ראשון של חול המועד פסח. רבי אלעזר בן עזריה, מה הוא יענה על השאלה של רבי עקיבא? רבי עקיבא הרי מוכיח שאולי נאמר שכמו שקורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ככה גם קורבן פסח יהיה נאכל לשתי לילות. אמר לך, לא צריך פסוק ללמד אותי שהוא לא נאכל לשתי לילות, כי הרי הפסוק אומר, לא תותירו עד בוקר נפקה. את זה אני לומד, וזה שכתוב, לא להשאיר מהקורבן פסח עד בוקר. אז ודאי שאי אפשר לאכול את זה בלילה שלאחר מכן. רבי עקיבא, מה שכתוב, לא תותירו ממנו עד בוקר, אמר לך, היא לא כתב רחמנה בלילה הזה, אפילו שכתוב, לא תותירו ממנו עד בוקר, אבא אמינה, מהי בוקר? הכוונה בוקר של יום ראשון של חול המועד, בוקר שני, לא הבוקר של יום טוב. לכן כתוב, בלילה הזה, להגיד, לא, אתה יכול לאכול קורבן פסח רק בליל הסדר, ולא בלילה שלאחר מכן. רבי אלעזר אמר לך, מה פתאום? כל אחד יכתב בוקר, זה לא בוקר שני, זה בוקר ראשון הוא. אז אם כן, זה כבר כתוב שאי אפשר לאכול את הקורבן פסח בלילה השני, כי כתוב לא תותירו ממנו עד בוקר. אז אם כן, מה שכתוב שצריך לאכול את זה בלילה הזה, זה כדי ללמד אותנו, כמו ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, שכמו שזה היה חצות, ככה גם קורבן פסח נאכל רק עד חצות. אומרת הגמרא, אמר רבא, אכל מצה בזמן הזה אחר חצות. אם אדם לא אכל כזית מצה בליל הסדר עד חצות, אלא הוא אכל את זה אחרי חצות הלילה, לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שקורבן פסח אפשר לאכול רק עד חצות, ואחרי זה זה כבר נחשב נותר, אז גם המצה צריך לאכול אותה עד חצות, ואם הוא אכל אותה אחרי חצות, לא יצא ידי חובתו, לא נחשב שהוא אכל מצה. שואלת הגמרא, פשיטה? למה פשיטה? דכיוון, דהתקש לפסח, כפסח דמי, הרי התורה אומרת על הקורבן פסח, על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח. אז יש הקש בין המצה לבין הקורבן פסח. כמו שקורבן פסח נאכל רק עד חצות, ככה גם המצה נאכלת רק עד חצות. מתרצת הגמרא, בלי החידוש הזה של רבא, היינו טועים לומר, מהו דתימה, הפקי קרא מהקשה. הרי התורה הוציאה את המצה מהקש לקורבן פסח. כי התורה בהתחלה אומרת, שבעת ימים מצות תאכלו. צריך לאכול מצות שבעת ימים. אחרי זה אומרת התורה, לא, ששת ימים מצות תאכלו, וביום השביעי עצרת תהיה לכם. אין חובה לאכול מצות בשביעי של פסח. ודורשים, כמו שביום השביעי אין חיוב, ככה גם, הרי היום השביעי בהתחלה כן היה בו חיוב, כי הרי כתוב שבעת ימים לאכול מצות. אז כמו שהתורה הוציאה את היום השביעי מהחיוב, אז ככה כבר יצאו כל השבעה ימים מהחיוב. כמו שאמרנו, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא רק על עצמו הוא מלמד, אלא על הכלל כולו הוא מלמד, שכל השבעה ימים אין חיוב לאכול מצה. זאת אומרת, מה שעד עכשיו היה היקש בין קורבן פסח לבין מצה, התבטל ההיקש הזה, התפוגג. אבל מאיפה אני בכל זאת יודע שבליל הסדר יש חיוב לאכול מצה? כי כתוב, בערב תאכלו מצות. אז זה כבר לא קשור להיקש בין קורבן פסח לבין מצה. הייתי חושב שזה כבר משהו בפני עצמו, אכילת מצה זה כבר דבר בפני עצמו. כמה שמלן, שזה בא לחדש לנו, דקי האדרי קרא, מה שהתורה מחייבת שוב פעם בערב תאכלו מצות, למילתא קמייתא האדרי. הוא מחזיר אותו לדבר הראשון שדיברנו על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח, ששוב פעם חוזרים להיקש שהיה קודם. זאת אומרת, מחזירים את הלילה הראשון להיקש שהוא היה בו לפני כן, בין המצה לבין הקורבן פסח, שהיה כתוב על מצות מעורים יאכלו, חוזרים לפסוק הזה ואומרים שכמו שהקורבן פסח הוא רק עד חצות, ככה גם את הכזית מצה צריך לאכול דווקא עד חצות. והיום להלכה צריך גם לאכול את הכזית האחרון של המצה, אוכלים גם את זה רק עד חצות הלילה, להשתדל מאוד לא לאכול את האפיקומן אחרי חצות. במשנה למדנו על שני דברים שמטעמים את הידיים. שני קורבנות פסולים מטעמים את הידיים. איזה? הפיגול והנותר. כל אחד מהם מטעמי את הידיים וכולי. למה גזרו חכמים שהפיגול והנותר מטעמי את הידיים? מביאה הגמרא פירוש על כל אחד מהם. רב הונה הביא פירוש על דבר אחד, ורב חיסדא אמר פירוש על דבר אחר. אחד אמר שהסיבה היא משום חשדי כהונה, כהנים שהם חשודים, לפסול את הקורבן ולעשות אותו לפיגול, וזה שדיבר על חשדי כהונה, תכף הגמרא תגיד שהוא דיבר דווקא על פיגול, למה הוא מטמא את הידיים כמו שמיד נראה, ואחד אמר משום מצלי כהונה, השני דיבר על הסיבה שנותר מטמא את הידיים בגלל הכהנים העצלנים, שהם לא אוכלים את הקורבן מספיק מהר, והוא מביאים אותו לידי נותר, ושזה תקנו שהבשר הזה יטמא את הידיים, כדי שלא יביאו אותו לידי נותר, כדי שהם לא יטמאו. עוד ויכוח שיש ביניהם, אחד אמר שהשיעור שרבנן גזרו כמה בשר אם נוגעים בו מטמא את הידיים זה שיעור של כזית. ואחד אמר שהשיעור הוא כביצה. רב הונה ורב חיסדא דיברו בעצם על שני עניינים שונים. קודם כל הם הביאו הסבר למה הפיגול והנותר מטמא את הידיים, למה חכמים תקנו שזה מטמא את הידיים. והביאו עכשיו את הוויכוח שהבאנו עכשיו לגבי מה הגודל של הבשר בשביל שזה יטמא את הידיים, כזית או כביצה. אז קודם כל הגמרא מביאה על הדבר הראשון שדיברו עליו רב הונה ורב חיסדא. חד טעני הפיגול, טעם אחד, אחד מהאמוראים הביא טעם, הטעם שלו נאמר למה פיגול מטמא את הידיים, וחד טעני הנותר, והשני דיבר למה בשר של נותר מטמא את הידיים. מאן דטעני הפיגול, הטעם מזה שדיבר והביא טעם על פיגול למה הוא מטמא את הידיים, זה שהביא שהטעם הוא משום חשדי כהונה, שיש כהנים חשודים, שאנחנו חושדים, אולי הם חושבים את אותה מחשבה פסולה בשעת הקרבת הקורבן, שהקורבן הזה, הם מקריבים אותו על מנת שהוא יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. אלה חשודים בעינינו שבשביל להזיק לבעל הקורבן, בגלל שהם שונאים אותו, הם יפסידו לו בכוונת הקורבן. ולכן, תקנו חכמים שאם הם באמת עושים את הקורבן הזה לפיגול, הקורבן הזה הופך לתמל להם את הידיים. ואם כן, אומר תוספות, אותם כהנים, באמת יכול להיות שהם רשעים שמסוגלים לעשות קורבן, לפסול קורבן, אבל הם בזמנם מאוד מאוד היו נזהרים מטומאת ידיים. מאוד נזהרו בכלל מטומאה. אז אם הם היו יודעים שזה יטמא אותם, הם לא יעשו את זה. רואים פה כמה בנם צריך להיזהר. אמנם להיות חזק במצוות שבין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, אבל גם לעבוד על עצמו חזק שזה לא יהיה סותר, וגם יהיה חזק במצוות שבין אדם לבין חבריו. זאת אומרת, האלה לא היה להם בעיה להקנית את חבריהם, וגם לפסול את הקורבנות שלהם, אבל לקדוש ברוך הוא לא חס שלום, שלידיים שלהם לא יהיו טמאות. אז בשביל זה חכמים תקנו, שאם הם יעשו את הקורבן פיגול, הידיים שלהם יהיו טמאות, ואז באמת אף אחד לא הלך לעשות את הקורבן שחברו פיגול מתוך שנאה. והשני, מן דתני הנותר, זה שהביא את הטעם על נותר, הטעם הוא משום מצלי כהונה, שאולי הכהנים מתעצלו באכילת הבשר של הקורבן, לכן אמרו להם, אם הם מתעצלו, הבשר הזה יהפוך להיות טמא. ויטמא את הידיים שלהם, אז הם יזדרזו מהר כדי שהבשר לא יהיה טמא, ואז הם לא יביאו אותו לידי נותר. עכשיו, הוויכוח שהיה בין רבונה לבין רב חיסדא לעניין, האם השיעור הוא כזית או כביצה, במה הוויכוח? אחד אמר כזית, אחד אמר כביצה, מאן דאמר כזית כאיסורו. כמה אדם כמה שיעור שמאדם אוכל נותר, או שהוא אוכל פיגול, הוא יהיה חייב, השיעור הוא כזית, שזה שיעור אכילה. אז אם כן, כמו שהשיעור הוא כזית לגבי אכילה, ככה גם השיעור לעניין לטמא את הידיים זה כזית. ומאן דאמר כביצה, למה הוא הגיע דווקא לשיעור של כביצה? כטומאתו, כמו השיעור של אוכל, שאם הוא נטמא, כמה הגודל שלו בשביל שאוכל לטמא אחרים, רק אם הוא בגודל של כביצה הוא יכול לטמא אחרים. אז אם כן, גם לעניין נותר ופיגול, שזה טומאה מדרבנן, גם זה הם עשו כמו הטומאה, טומאת אוכלין מהתורה, שהם טמאים רק אם הם בגודל כזה, יש להם טומאת אוכלין רק אם הם בגודל כזה, שהם כביצה. ועד כאן, דף קוף חף.